לפני זמן קצר שמענו, לפני מוצאי שבת למעשה, דברים של הראשון לציון, על כך שמרן הרב עובדיה יוסף נפטר כשלקח ללב את חוק גיוס בחורי הישיבות. אנחנו רוצים לצרף אלינו לשיחה הבוקר הזה, את הרבנית יהודית יוסף, בוקר טוב.
בוקר אור.
אם ברשותך, אם אפשר לחזור באמת לאותה תקופה, לאותה תקופה רגישה שבה באמת הדאגה הגדולה למה שיהיה עם בחורי הישיבות והבשורות שמגיעות על כניסת יש עתיד לממשלה ועל כך שהם רוצים לחוקק חוקים נגד בחורי הישיבות, אנחנו זוכרים את הצער ואת הכאב של מרן באותם ימים.
נכון, אין ספק, לרב היה דאגה וצער גדול מכל זה. אני אישית הייתי בסיטואציה שזה היה דבר מבחינתי שמוביל אותי להמשך כל התקופה אחרי שמרן נפטר. אתם יודעים כולם שהיה על הרב מצלמה בחדר שיכולנו לשמוע אותו, לראות אותו, שאם הוא צריך, אם הוא חלילה במצוקה. ובאמת, זו הייתה תקופה מאוד קשה שהוא בכה המון. הוא באמת בכה המון והיה מצטער, היה לו מזה צער מאוד גדול. אני זוכרת שבאחד הלילות, אני שומעת אותו בוכה וממלמל. פתאום אני שומעת אותו ככה ממש בצעקות, אומר, ריבונו של עולם, הרי מה אני רוצה ממך? אני רוצה שילמדו את התורה שלך, תעזור לי לבטל את הגזרה הקשה הזאת. ואז הבנו באמת עד כמה הצער והכאב של מרן. הוא היה מתייפח בבכי ממש כל לילה ומתחנן לפני בורא עולם שיעזור לו לבטל את הגזרה הזאת.
רגע, אז במבט לאחור, אולי הדברים שהביאו ואמרו בפניו והדיגו אותו כל כך ופגעו בליבו, אולי אפילו גם בחייו בהמשך כפי שנאמר, אולי קצת הגזימו אז? כי הרי בסך הכל, בוא נאמר את האמת, לא התכוונו אז לגייס את כלל כל בחורי הישיבות.
הרב היה מונח בכל פרט ופרט לגבי כל נושא הגיוס. זה לא שהוא קרא עיתונים, הוא שמע רדיו, הוא שמע את קולם של כל אלה שרצו את אותו חוק. אולי צריך שיבואו ויגידו וידברו. הוא שמע את הכל, הוא ידע את הכל. העובדה היא שבערב יום כיפור האחרון זה היה, לחייו, תמיד כל ילדיו מגיעים להגיד לו חג שמח ולברר ולהתברך ממנו ולבקש מחילה. ואני זוכרת שהרבנית שרה טולדנו הגיעה אליו כדי להתברך והיא ראתה אותו, היה מאוד חלש מרוב הכאבי, והיא אומרת לו, אבא, אתה חייב להתחזק, עם ישראל זקוק לך, צריכים אותך עוד. והוא ענה לה בקול מאוד חלוש ואמר לה, כבר לא שומעים לא שומעים בקולי, אין לי מה לעשות פה.
וואה.
עד כדי כך הוא התבטא.
ועל מה הוא אמר את זה? על העניין הזה של הגיוס?
על נושא של גיוס, כן. רק על הנושאים האלה, זה היה תקופה ממש לפני קצירתו, זה היה הנושא שהוא דיבר. זה היה כל הזמן הנושא שהוא היה מדבר איתנו, עם המשפחה, עם רבנים שהיו באים לבקר אותו. עם כולם, זה מאוד הטריד אותו.
אנחנו זוכרים באמת כשישב שיבה, מרן, על בנו הגדול. גם כן אז, נכון. כשהגיעו לנחם אותו, אני חושב גם ראש הממשלה, פתח בפניו את הדברים האלה.
נכון, היה לו כאב עצום מזה, הוא כן דאג, כולם יודעים כמה כל עולמו היה שיהיו, שיצאו בני תורה וששבו וילמדו, זה היה כל חייו הדאגה הזאת.
אנחנו זוכרים את אותו בוקר, את אותו יום, סליחה, ערב שבו פונה מרן לבית החולים אחר שנפל בביתו, אפשר נראה לך לקשר בין הדברים ולחבר בין החולשה הזו, בין הדאגה הגדולה הזו, למה שהביא לנפילה?
אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת מה היה, אני לא יודעת להגיד ממה זה קרה וממה זה לא קרה, אבל אין ספק שכל נושא גיוס בחורי ישיבות לא נתן לו כבר מוטיבציה, הוא הרבה הרבה דאג ולקח את זה כל כך ללב.
עכשיו, בהמשך לכך, בעניין שירות בנות, אז ודאי גיוס בנות, כולנו זוכרים את המערכה הגדולה, אבל מה הייתה דעתו של מרן בעניין שירות לאומי?
האמת שאני לא, אף פעם לא באנו איתו לדין ודברים על זה, כי ידענו ברור שלא הולכים לשירות לאומי. הוא אף פעם לא דיבר איתנו באופן אישי, אז לכן אני לא יכולה להגיד לך את דעתו. ואם כבוד הרב הראשי לישראל אמר, אז בטח הוא יודע יותר טוב ממני את דעתו של מרן.
בעניין הזה גם כן, ששירות לאומי,
כן, בוודאי.
אלף שאת, לא היו התבטאויות בעניין הזה בשנים שאת, שאת, שאת מכירה.
לא איתנו בכל אופן.
מעניין, מעניין העניין הזה. טוב.
אין ספק שהרב, זה לא היה דרכנו. כל בת ישראל ממשיכה, סמינר, לומדת, מקימה בית, נאמן בישראל, בית של תורה. זה הדבר החשוב ביותר שיש.
אז אולי חשוב באמת לומר את זה, כי את יודעת, נשמעים קולות שוב ושוב בתקופה האחרונה, אפילו בעניין הזה של אישה שתרוץ לכנסת, חברת כנסת וכדומה, שדעתו בשנים האחרונות השתנתה והייתה אחרת ממה שהייתה בעבר בעניין הזה, שהוא הפך קרוב יותר לישראליות או להבין את הדברים האלה, כל מיני ביטויים ששמענו בין היתר מבני משפחה בתקופה האחרונה.
אני חושבת שמרן, ברוך השם, לפני פטירתו השאיר לנו מורשת, וכל העולם יודע, זה מונח לפני כל העולם, ואני לא צריכה להמציא שום דבר.
תודה רבה, בוקר טוב.
בבקשה, בוקר.
הרבנית יהודית.